בוקר טוב.
כן, כן.
לא, לא, תודה. לא, לא, תודה. חיפשתי מפית, אבל אין. בסדר. בוקר טוב לכולכם. פעם השיעור היום מוקדש על ידי בקי ואבי קאץ, אילי נשמת יונה בן הרב אריה לייב. כמו שהתחלתי את הסדרה לפני חודש על גדולי רבנים במאה ה-20, אני רוצה לדבר היום על מי שמכונה בעולם של ישיבה אוניברסיטה הרב, the Rav, הרב יוסף בר סלובייצ'יק, וזה חלק ראשון של שני חלקים. יש הרבה שמרצים עליו לשנה, שנתיים, שלוש שנים, ואני אשתדל לקצר את זה לשני שיעורים. הרב היה גאון אדיר, שרוי בעולם התורה, בעולם של בריסק דליטה, וגם בעולם המערבי. כידוע, זה שילוב נדיר מאוד, בפרט בעידן שלו, ובכן חייו לא היה מה שנגדיר כחלק, קונבנציונלי. הוא היה אישיות מורכבת מאוד, מאוזן בין שתי עולמות, בכלל לא דבר פשוט. מצד אחד היה נאמן לדרכו של משפחתו, אבל שוב, לא באופן מוחלט. מצד שני היה בן אדם שנוי במחלוקת על דרכו, על השתייכותו לכמה ארגונים. מצד שלישי, כמו הרבה גאונים אמיתיים, הוא פילס דרך לעצמו והיה יחיד בדורו. אני לא הייתי מבין תלמידיו, אבל לרוב חיי הייתי תלמיד של תלמידיו. חלק מתעמולה של הרב סלובייצ'יק היה שמבין תלמידיו היו אנשי ימין ואנשי שמאל בולטות, שמרנים וליברלים. בעולם החרדי, בתוכו תופעה כזאת נדיר מאוד, ומעריכים תואמנות. כולם לובשים אותו בגדים, חושבים כמעט במקביל, וכמעט אין הפתעות בפסקים שלהם. אז העולם החרדי שתו ביקורת חריפה עליו, מפני בחירות חייו, פסקיו, לימודיו בברלין ובישיבה אוניברסיטה, ארגונה ועוד. ומפני שדרכו הייתה מאוד מאוד יחידאית, רבים כינו אותו על שם אחד ממאמריו המפורסמים, האיש האמונה הבודד. כל מה שעשה הוא עשה מתוך חשיבות עצומה. אז אני לא הכרתי אותו באופן אישי, ובארצות הברית באמת אני אף פעם הרציתי על קורות חייו. דיברתי הרבה הרבה פעמים על היסטוריה של הרבנות ורבנים, אבל לי זה מאוד מפחיד, לא רק משום גודלו, אלא משום שהיו רבים מתלמידיו בחוג שלי, והם היו מאוד מאוד הגנתי, בלי שום אובייקטיבות, מאוד מאוד נאמן ומסורה לו. אז היססתי, אבל עכשיו אני יותר בנוחות, בפני בארץ הוא לא כל כך ידוע כמו בארצות הברית. רגע, וגם אני לא חושב שיזינו לשיעור בעברית. למרות שלא מוניתי מבין תלמידיו, לקרתי אותו באופן אישי, סיפור משפחתי באופן אישי משתלב איתו בכמה אופנים מעניינים. אני סומך היום הרבה על כתביו של אחד מרבנים שלי, רב אהרן רקפת מירושלים, שכתב על רבו ספר של שני כרכים על אודות חייו, וגם תעתיקים ממאמריו, נאומיו ושיעוריו. לרב רקפת אין שיעור שהוא מעביר בלי קשר לנושא שהוא לא מצטט מרבו, ולרוב במשפט או בקטע ראשון. זה מסורות וגם אהבה אדירה לתורה של הרב סלובייצ'יק. אז מה אנחנו יודעים עליו? הוא נולד ב-1903 בעיירה בליטה, היום זה בבלרוס, ששמה פרוז'נה. אם השם מוכר לכם, היום זה השם שלי, פרוז'נסקי, שם משפחתי וגם עיירה מולדת של אבי, זכרונו לברכה. הסבא שלי הכיר היטב את הרב כשהיו ילדים צעירים, אחד נולד תוך שנתיים מהשני. למה בפרוז'ן? הסבי נולד בבריסק, מקום מגוריו של הסבים שלו מצד האמא, והוא גידל בפרוז'ן. הרב נולד לא בבריסק, אלא בפרוז'ן, מפני שזה היה מגוריו של הסבים שלו מצד האם. היה מקובל לחזור למשפחה שלהם כדי ללדת. אביו של רב סלוויצ'יק היה רב משה סלוויצ'יק, בנו של רב חיים מבריסק, ונכד של שמו הרב יוסף בר סלוויצ'יק מבריסק, המכונה הרב מבריסק, מחבר ספרים בית הלוי. הבית הלוי היה אחד מראשי ישיבת וולוז'ן עד שנות ה-50 למאה ה-19, שבה התקיים דין תורה מפורסם בין הבית הלוי והנציב, שניהם כיהנו באותו זמן אחרי פטירת רב יצחק וולוז'ן, אביו של הנציב, שהוא יהיה ראש ישיבה. אז הדין תורה, מי יהיה ראש הישיבה, הבית הלוי או הנציב? כן,
היה לו אחיין,
זה משפחה מפורסמת, והרב הסוד קורא למשפחה בית הרב, כמו כל הרבנים שייכים למשפחתו. הנציב ניצח בדין תורה, הוא היה חתן של ראש הישיבה, רבי יצחק וולוז'ן, בנו של רב חיים מוולוז'ן, זה ייחוס. אז הבית הלוי עכשיו בלי משרה עבר לצלוצק ואחרי זה לבריסק. יחסים לא טובים בין שני הצדדים? בהתחלה כן, אבל מדברים על גדולי גדולי תורה והסתדרו. רב חיים מבריסק, בנו של הבית הלוי, התחתן עם הנכדה של הנציב, ביתו של רב רפאל שפירא, ראש ישיבת וולוז'ן וחותנו של הנציב, וגם רב חיים מונה סגן ראש ישיבת וולוז'ן. אז למרות שאביו לא זכה למשרה הזאת, בנו רב חיים כן היה ראש הישיבה שמה. עם סגירת הישיבה בתוך הפולמוס הנורא שקרה שמה, לא חלק קטן מהפולמוס הזה היה סכסוך על מי ימלא מקום של הנציב, כמו שזה קרה לפני 40 שנה לפני כן. או בנו של הנציב רב חיים ברלין או רב חיים סלוויצ'יק, וזה קרת הישיבה כמו שהיום בפונוביץ' מקומות אחרים, וגם ויכוח על לימודי חול בישיבה מטעם הצער. אז אם שואלים אותי, אני חושב שהסכסוך העיקר היה מינוי ראש הישיבה, והעניין הזה של לימודי חול זה משהו צדדי. אילה, רב חיים היה מאוד יצירתי בתלמוד תורה וחידש דרך לימוד שהחזיק בה בניו, והרבה מעולם התורה עד היום מבוסס על הרמב״ם והדגשה על הגדרות מדוקדקות מאוד לכל הלכה כדי לברר עצם ההלכה או המחלוקת. לכל מצווה יש הגדרות, מה המחייב, מה הקיום, מה המעשה, זה דין בגברה, זה דין בחפצה. מחלוקת בחזל זה לא סתם עניין של הוא אומר והוא אומר, אלא יש שני דינים שעליהם הם מתווכחים. יש, כמו שאומרים בלקסיקון הבריסקי, נקודת המחלוקת, והלומד לגלות את נקודת המחלוקת, בלעדיה פשוט לא מבינים את הסוגיה. אם אפשר להגדיר את הסגנון באופן אחר, בסגנון אחר, הדרך הוא מאוד מאוד מדעי. הרב פעמים אמר שבלי הסגנון הזה היה כמעט אי אפשר לצעיר מודרני להעריך ללמוד תורה בהשכלה גבוהה. הדרך הזה של רב חיים כמעט וכבשה את עולם הישיבות, למרות שהיו ביקרות. לדוגמה מפורסם הרדווז, הרב מסלוץ, בהקדמה לספר שלו קינת הדרך הזה, בלי להתייחס את זה לרב חיים, כימיה, כימיה זה מדע, זה לא תורה. וגם החזוניש, לא כולם חיבק את הדרך הזה. החזוניש בכלל דחה את לימוד הברסקאי, וגם רב קוק, כשהוא היה תלמיד בישיבה בוולוז'ין לשנה וחצי, הוא מאוד העדיף את שיטת של הנציב, שהוא גדיר אותו כרבו, ולא רב חיים. רב חיים אפילו לא הבין את רב קוק הצעיר. היה לו זקן ופיות, מה שנדיר מאוד בוולוז'ין. ורב קוק, רב חיים הגדיר את רב קוק הפרומה מגריבה, כמו שהוא לא עמוק כל התלמידים האחרים בוולוז'ין, משהו אחר. הסבא השני של רב סולובייצ'יק היה מתייחס למהפכת של רב חיים לפני מתן תורה ואחרי מתן תורה. כלומר, כאילו הדרך הבריסקאי הייתה קבלת תורה שנית. ואף על פי כן, הרב היה מפורסם לנאמנותו לדרכו של רב חיים, ואני גם גידלתי על הדרך הזה. מהו שיטתו המהפכנית של רב חיים בריסקר? הנה דוגמה אחת שציטטה הרב באחד משיעוריו. שאלה: יהודי שכח או ננס ולא התפלל ערבית במוצאי שבת, חייב תשלומין בתפילה הבאה, אבל באיזה תפילה הוא יגיד אתה חוננתנו? הוא מתפלל שתי עמידות בשחרית, אז אם הוא אומר אתה חוננתנו בתפילה ראשונה או אתה חוננתנו בתפילה שנייה, אז מה אומרים? לא, 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 תשלומים רק בתפילה הבאה. תפילת התשלומים היא תפילה שנייה. אוקיי, מישהו, כשהשאלה עלתה, מישהו ענה מיד, ובכן לא יכול לענות, לא, שנייה, מפני התפילה שנייה, זה תפילת התשלומים. בסדר? רב חיים ענה לא. אתה חננתנו אומרים לא מפני שזה מוצאי שבת, אלא מפני שזה התפילה הראשונה של ימי החול, ובכן מבחינים בין תפילות שבת לתפילות חול. לכן הוא חייב להגיד אתה חננתנו בתפילה ראשונה שלו. יש הרבה פוסקים שמתנגדים לזה, אבל רואים את הלוגיקה של הרב חיים.
סליחה,
אתה
הרב חיים הזה, זה מה שנקרא
הרב חיים מוולוז'ין? לא, לא, הרב חיים וולוז'ין נפטר ב-1820. זה חיים סולובייצ'יק.
חיים
סולובייצ'יק, בנו של בית הלוי, האב של רב משה סולובייצ'יק, רב ולוולה סולובייצ'יק, יצחק זאב מפורסם פה כבריסק הרב, וכל השלשלת של בריסק פה בארץ. רב חיים בריסק, רב חיים סולובייצ'יק, הרב מבוסטון, זה עליו אנחנו מדברים, זה רב סולובייצ'יק נכדו משיקגו, זה רב אהרון סולובייצ'יק, זה אח של רב יוסף בר סולובייצ'יק. בסדר,
הייתי שליח ליבנה,
כן,
ומזמנו לנפגע במוצאי שבת אחרי שאשתו נפטרה,
כן,
הייתה לו שיעור בספר בראשית, הוא למד פרק א' בראשית שנה וחצי, והדבר היפה, אני זוכר את זה, הוא ישב ליד שולחן ריק, בלי שום ספרים, מיקרופון קטן, וישב 4 שעות.
כן.
ופרופסורים גויים ואנשים ישבו ולמדו איתו, זה דבר מדהים. הוא דיבר על הרעיון של הכל, שבחיים, כמו שמשלמים באיימווי, כל החלק בחיים יש
תשלום. כן. אז אני כן הכרתי אופן אישי את רב אהרון סולובייצ'יק, היה ביניהם 15 שנה, אז היה בן אדם כל כך ענב. כמה פעמים התקשרתי אליו, הוא בעצמו מרים את הטלפון, אין לו צוות, אהרון סולובייצ'יק, הוא ענה ודיברנו לכמה דקות. פעם אחת הוא הגיע לישיבה בחנוכה, וזה אחרי שהסטרוק שבת?
מה?
סטרוק. סטרוק, שבת בגוף, כן. כמעט ולא יכול ללכת, זה אולי 20 שנה או 15 שנה סוף שחייב. להגיע מן הדלת עד פה, זה לקח 1/4 שעה. אבל הוא...
התאמץ.
התאמץ באופן שזה לא יומן, הגיע למקום, ישב שיעור של 4 שעות. בתוך 4 שעות הזה הוא כמו בן אדם מבוגר, בן 30, כן, רגיל, חזק. זהו. רב חיים סולובייצ'יק, רב חיים בריסקה, היה אישיות מופלאת, בעל חסד גדול, באמצע המצבה שלו. רב חיים נקבר בוורשה, בבית קברות העתיק שם, על יד הנציב, אחד יד השני, ויש הרבה תוארים, ובאמצע רב חסד. רב חסד, משזה היה אישיותו. שמעתי מהסבא שלי, שהיה נוסע לבריסק לבקר משפחת אמו, שצד הבית של רב חיים, זה היה לוח המודעות של העיר. מפני שכולם ידעו איפה הוא גר, וזהו. וגם ידוע שנשי העיר המסכנות במצוקה, כמו אישה רווקה, אימא רווקה, היו מניחים את ולדותיהן על פתח דלתו של רב חיים, שהוא יטפל בהם, והאימא נדרת. וגם היה מאוד מאוד דקדקן בתורתו, וחזק בדעותיו. הרבה סיפורים בכנס רבנים, אחד היה דיון למחוק מרשימת היהודים שהצאר רצה אלה שלא מלים את בניהם, וכולם הסכימו, מי שכן, מי שלא, איזה שעזבו, שריחקו מהקהילה, לא רוצים, משכילים וכדומה, וכולם הסכימו חוץ מרב חיים. הוא קם, עמד על רגליו, והוא אמר להם, אם זה הפסק, אני עוזב עכשיו, מפני, הוא דחה את הרעיון, מפני שהוא אמר, ערל, הוא ערל, הוא חייב כרת, אבל עדיין יהודי. אז איך מוחקים יהודי מרשימת היהודים, עדיין יהודי? למה? זה מה שכתוב בשולחן ערוך. הוא היה דלת עמוד של הלכה לחלוטין. לא, אין פשרות. או כמו החבר'ה בירושלים, משפחתו. או הכל, או כלום. ומייחידים בעולם שלו, שלא הצטרף לאגודת ישראל. אפילו רב קוק השתתף בכנסת הראשונה, לא רב חיים. מפני שרב חיים לא הסכים לכל עמדה שלהם, זה לא בשבילו. עד כדי כך, אדם חזק מאוד בדעותיו, אחרי סגירת הישיבה בוולוז'ין, רב חיים, עכשיו בן 40 ובלי משרה, חזר לאביו בבריסק והתלבט אם להגיד לו על סגירת הישיבה. ואחרי דיון על שני הצדדים, רב חיים השים את עצמו, רב חיים החליט להגיד לו. התגובה של אביו הייתה נוראה. בתוך כמה חודשים הבית הלוי נפטר. רב חיים השים את עצמו על פטירת אביו ונכנס לדיכאון. אף אחד יכול לנחם אותו, אלא הוא מסתובב ואומר, הרקתי את אבא. הרקתי את אבא. אילו לא אמרתי לאבא מה קרה בוולוז'ין, הוא ידיים בחיים. מה לעשות? הוא הפסיק להתפקד. אחרי כמה חודשים ביקר אצלו תלמידו הרב מנחם קרקובסקי, שהיה גם הדוד של הרב, אביו רב משה, ורב מנחם קרקובסקי התחתנו עם אחיות. אז רב נחם קרקובסקי הגיע לבריסק לסיבה הזאת, והלך לטייל עם הרב חיים בדיכאון. רב מנחם קרקובסקי אמר לו, שמעתי שהרקת את אביך. אז רב חיים פתאום קם ואמר, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? בכל מקרה, אודות הישיבה בוולוז'ין היו אמורות להתגלות, ואיך אני יכול להסתיר אותו ממנו וכולי. פתאום עלה ממנו הדיכאון. לאחר זמן שאלו את רב מנחם קרקובסקי, מה אמרת כדי להבריא את רב חיים? ענה רבי מנחם, לא אמרתי לו כלום, אבל אני יודע שם יש רב חיים ריום בנוחו, יש רק בן אדם אחד שיכול להפריך אותו, לסתור אותו, וזה רב חיים בעצמו. אז מה הוא רוצה לעשות? שהוא ידבר, שהוא יפתח, יפתח את פיו ויגיד בפה מלא את הצד השני, וזה הצליח. זה רב חיים סלוויצ'יק, סבו של רב סלוויצ'יק. הסבא השני מצד אמו של הרב.
לא מבין את ההבדל, בריסק סלוויצ'יק זה אותו דבר?
בריסק זה מקום, סלוויצ'יק זה שם משפחה.
אוקיי, אבל אתה אומר רב חיים בריסק.
הוא נקרא רב חיים סלוויצ'יק, רב חיים בריסקר. כמו שמפורסם, אותו דבר, אותו בן אדם. אותו בן אדם, כן. כמו רב חיים וולוז'ין. השם משפחה של רב חיים וולוז'ין היה רבינוביץ, לא רבינוביץ. הצער הפציע שלכל ידיע השם משפחה. רבינוביץ, אבל מי יודע רב חיים רבינוביץ?
סלוויצ'יק זה גם השם של העיר?
לא, סלוויצ'יק זה שם משפחה, זה באנגלית, זה נייטינגייל, צער... זרזיר.
זמיר.
זמיר, לא זרזיר?
לא,
זמיר. זמיר. זה שם פולני. כן, לכולם יש שמות משפחה. אגב, מה השם משפחה של הגאון מווילנה?
מי?
הגאון מווילנה. מה השם משפחה שלו? רבי אליהו מווילנה, קריימר. אבל לא יודעים את זה, אבל לכולם יש שמות משפחה.
כל השקרים
לגילנה. הגאון מווילנה. באמת, רק צריך להגיד הגאון, כל יודעים.
כל אחד
יודעים. אז הצבא השני שלו מצד האמא היה רב אליה פיינשטיין, המכונה רב אליה פרוז'נה. עוד פעם, הוא יותר מפורסם בשם רב אליה פרוז'נה מהשם אליה פיינשטיין. רגע, נדבר על זה. כמובן מהשם, הוא יירא בפרוז'ן, עיר מולדת של אבי ז"ל. הסבא רב אליה פחות מפורסם, היה גאון גדול. כל שנה הוא סיים את שני התלמודים. אבל גם הוא היה הרבי של הסבא שלי, ממנו הסבא קיבל סמיכה וגם קבלה לשחיטה. הסבא שלי השוחט תחת השגחת רב אליה בפרוז'נה, וגם אחריו לחותנו רב דוד פייגנבאום, השם מקום דמו, שמילא מקומו אחרי מות רב אליה ב-1928, והוא נספה בשואה, רב דוד פייגנבאום. כשהסבא שלי היה מדבר על רב אליה פרוז'נה, עיניו פונו למעלה. הוא עומד בשקט, ואחרי זה הוא אמר, ארז גוון המלאך. הוא היה מלאך. פעם השתתפתי בחתונה בלייקווד, ניו ג'רזי, והכריז את שמי כשקיבלתי ברכה תחת החופה. פנה אליי צעיר בשם רב אליהו קרקובסקי, מאותו משפחה. עוד פעם, רב משה סלוויצ'יק, רב מנחם קרקובסקי, התחתנו עם אחיות. הוא שמע את שמי פרוז'נסקי ושאל את ילדות חיי, הוא היה בנו של הנין של רב אליה, ושאל אותי אם יש לי קשר. אז אמרתי לה מה שסיפר לי הסבא על רב אליה, והוא פעל שזו הפעם הראשונה בחייו שהוא פגש מישהו שאפילו יודע מישהו באופן אישי את רב אליה פיינשטיין. רב אליה חיבר שו"ת שנקרא הליכות אליהו, והוא היה רב של פרוז'ן למעלה מ-40 שנה. למרות ב-1919 המליץ עליו רב יוסף חיים זוננפלד להיות הרב הראשי של ארץ ישראל, הוא עדיף את רב אליה מעל רב קוק, אבל מסיבות מפורסמות. אבל רב אליה סירב ונשאר בפרוז'ן. עוד שני דברים מעניינים. שם משפחתו של אשתו גוטה היה גם פיינשטיין, והיא הייתה אחות של פייה גיטל, שהתחתנה עם רב דוד פיינשטיין, שהוא היה אביו של רב משה פיינשטיין. אז רב אליה, אותו שם פיינשטיין, הם לא היו קרובים. אשתו גוטה, הוא היה אחות של גיסתו של רב דוד פיינשטיין, אמו של רב משה פיינשטיין. אז רב סלוויצ'יק והרב משה פיינשטיין היה בני דוד בדרג ראשון, פעם הוסר. עוד משהו מעניין, לכולם ידוע חתן של רב סולובייצ'יק היה רב אהרן ליכטנשטיין, זיכרונו לברכה. מה שם אשתו? טובה. גוטה, נכון. טובה, כמדומני, נקראת על שמה של האמא של רב סולובייצ'יק, על שם גוטה. ועוד, ביתו, זה משהו מעניין מאוד, ביתו של הרב אליה פרוז'נה היה קצת יותר פתוח באופן אינטלקטואלי מביתו של רב חיים מחותנו. לדוגמה, הבנות שלו היו מוכרות לספרות הרוסית ועוד לימודי חול וגם בלימוד תורה, כך שהשידוך של רב משה סולובייצ'יק ופשה פיינשטיין, ביתו של הרב אליה פרוז'נה, שאגב, גם השם של הסבתא שלי פשה, לא היה ברור שהשידוך יתקיים, אבל התחתנו, ומשה ואשתו גרו עם הרב בפרוז'נה, שם הוא למד ולימד, ושם נולד בנו הבכור, רב יוסף בר. נו, לגדול אמיתי בתורה, אין דרך אחת, וכולם כזה, לא כולם, רובם. כן, תודה. הרב סולובייצ'יק, רב קוק, החזון איש, לכולם, דרך ייחודית לכולם. אין קופסה בה הוא לומד או גדל. לכולם יש סיפור ייחודי, וכן לרב סולובייצ'יק. הוא למד בחדר, ברסיין, בו אביו נמנה לרב ב-1910, ועברו לגור בחסלוביץ', עיירה קרוב לרוסיה, ב-1913. בחסלוביץ' כיהן הרב משה, כיהן הרב אליה, לפני שעבר לפרוז'ן, ואחריו חותנו רב מנחם קרקובסקי, ואחריו עוד חתן רב משה סולובייצ'יק. הם הסתדר אחד אחרי השני. חסלוביץ' היה עיר חבדי מפורסם, מפני ששמה הכביא את הבעלתניה בדיוק לפני 100 שנה, כשהצבא של נפוליאון רצה לשים את הבעלתניה, רב שר זם מליאדי, רבי ראשון מלובביץ', בכלא. למה? מפני שהבעלתניה במלחמה בין נפוליאון ורוסיה תמך בצאר ולא בנפוליאון, כמו כמעט כל הרבנים שתמכו בנפוליאון, מפני שידעו את השקפות שלו, ידעו את הצאר, את הרשות שלו. בעלתניה טען שהצאר מאיים על הגשמיות של היהודים, אבל נפוליאון מאיים על הרוחניות של היהודים. כשנפוליאון כבש את חסלוביץ', רב העיר שמתנגד הדוק החביא את הבעלתניה במרתף שלו, וכשצבא הגיע ודפקו על הדלת של הרב, אמר להם הרב שאילו היה יודע איפה מסתתר הבעלתניה, הוא היה מוסר אותו למפקד בעצמו. הצלת הבעלתניה בחסלוביץ' על ידי הרב הזה גרמה להחלטת ועד העיר שרב העיר תמיד יהיה מתנגד, למרות שרוב היהודים היו חבדניקים. ובכן, הגיע רב משה סולובייצ'יק לחסלוביץ' ושלח את רב יוסף בר לחדר ללמוד עם מלמד חבדי בשם רב ברוך רייסברג, שלהפתעת הרב שרד את השואה וחי תחת הקומוניזם עד שנות ה-70. לרב היה תמיד יחסים טובים לחבד ולחוויות שלו עם לימודיו בחדר החבדי. לא חן אביו רב משה, הוא הוציא אותו מהחדר תוך חצי שנה. למה? וזה כבר חצי שנה בנו למד רק תניה, ואפילו דף גמרא אחד. מיד הוציא אותו, והרב לעולם לא למד בישיבה. הוא למד בבית עם אביו יותר מעשור שנים, עד הגיע לשנות ה-20. אבל אף פעם הוא ישב כמו תלמיד בישיבה עם רבי חוץ מאביו. אבל עם אביו הוא למד לא רק הדרך הבריסקאי בכלל, אלא גם מסכתות שלמות איתו.
כמעט כל סדר נשים ונזיקים, מסכתות בקודשים ותארות, גם ברכות ועוד כמה מסכתות בזרעים. לרב היה לא רק ראש גאוני, אלא גם חוויות של תלמוד תורה כבר משהיה צעיר בפרוז'ן. הוא אמר פעם בשיעור שעדיין רך ימים, ושמע ממיטתו את לימוד תורה של אביו עם קבוצת תלמידים בפרוז'ן. רב משה בדרך כלל לימד את הגמרא וקרא את הרמב״ם, ואחרי זה מיד הערות של הרעבד על הרמב״ם. והצעיר רב יוסף בר הבחין את שאלות הרעבד כמו שהוא מקיף את הרמב״ם באופן אישי, והוא היה שואל את אמו, האם אבא יכול להציל את הרמב״ם היום? ואמתו ענתה, כן, ואם אבא לא מצליח, כשאתה תגדל, אולי אתה תצליח. זה בית של תורה. ולא עוד, אלא גם אמתו, ביתו של אליה פרוז'נה, הציגה לו גם ספריו של פושקין ואיבסן ושיריו של חיים נחמן ביאליק. וכשהוא התגבר, הוא למד לימודי חול עם מורה פרטי, אבל תמיד היה מאוזן בין שתי עולמות. מה זה השפעת בריסק, שמכונים במקומות אחרים הקלטה ליטווק? מה זאת אומרת? שמעת על המושג הזה? הנה דוגמה. כשסבתא גוטה נפטרה, הם קיבלו טלגרמה בבית, אבל רב משה סולובייצ'יק לא הגיד לשתו על פטירת אמתה. היא לא נודעת על פטירת אמתה עד שנה וחצי. אמה של גוטה, כן. פשע סולובייצ'יק, אמה גוטה.
חמותו,
נכון, אבל אמה של אשתו, נכון. עד שנה וחצי. כשהיא הגידה לו, היא לא יודעת למה היא לא מקבלת מכתבים מהאימא. אז רב משה גילה לה שחותנת נפטרה לפני שנה וחצי. אז היא אמרה לו, לא הגעת לי? אז הוא אמר, לא רציתי להטריד אותך, שלא תהיה בצער, כן. ביתם שולמית מייזלמן כתב ספר למשפחה, והיה בתוצאה אמא אף פעם לא סלחה לרב משה על זה. אבל אפשר לראות אולי באופן קיצוני את הדרך הליטאי בזה, להסיר את כל הרגשות בצד ורק להתרכז על מה שלפנינו, מה שכתוב בשולחן ערוך. אגב, בשולחן ערוך, אני יודע, סימן תף א', כתוב שאין חיוב להגיד לבת על מות אחד מהורה. אין חיוב.
יש גם שכל ישר.
מה?
יש גם שכל ישר.
נכון, נכון. זה לא משהו שגרתי, שלא אומרים. כן, כן. הרב אמר כמה פעמים שאביו אף פעם נשק אותו. אף פעם. וכשהוא יצא לברלין ללמוד, ולא ידעו איפה, מתי, נתראה בקרוב, חיזק יד אחד לשני, וזהו. והוא אמר לו, השם ישמרך, וזהו. זה לא מבין שהוא לא אהב אותו, היא אהבה עצומה. אבל... נכון, אותו דבר מיקים, כן. לא מרים את זה, באופן גלוי. הכל מסתתר. רב תמיד אמר הרגשות, הרגשות זה קודש קודשים של הבן אדם. קודש קודשים, הכהן גדול נכנס פעם אחת בשנה ואף אחד רואה אותו. זה הרגשות, זה העולם הפנימי של אדם. רגע אחד, רגע אחד, עוד נשוב לזה. מה? כן, כן, בהחלט. היו זמנים קשים במלחמת העולם הראשונה, ואחרי כיבוש הבולשוויקים ושליטת הקומוניסטים, כל המשפחה עברה לוורשה. לרב היה התנגדות לכל החיים נגד הקומוניזם, עד כדי כך שהוא תמך במלחמת האמריקאים בווייטנאם, מה שלא פשוט בקמפוסים בארצות הברית, למרות שאחיו הצעיר, רב אהרון, התנגד בתוקף למלחמה. רב אהרון נולד ב-1918, אף פעם סבל מקומוניזם, היו זיכרונות על הקומוניזם. לרב היו זיכרונות קשים מאוד, הוא התנגד לקומוניזם בכל תוקף. הגם שעברו לוורשה, היו למשפחה עוד ניתוק מדרך של רב חיים מבריסק, ומעניין להשוות את דרכו עם דרך אחיו הצעיר רב ולבולה בוורשה. רב משה מונה לראש מחלקת התלמוד בבית ספר תחכמוני, מקום ללימוד תורה שכלל גם לימוד חול. אז לרב חיים, אפילו לבנו, שילוב של לימודי קודש ולימודי חול באותו מוסד היה חרם ואסור. תזכרו את הפולמוס בישיבת וולוז'ין. לרב משה זה לא היה התאמה טבעית, ומפעם לפעם היו סכסוכים, ובסופו של דבר אחרי כמעט עשור שנים הוא עזב, אבל זאת הייתה יציאה חשובה מעולם של בריסק. ועוד רב חיים היה אנטי ציוני חריף. הרב אמר פעם שמשפחתו התנגדו בתוקף לציונות יותר אפילו מסאטמר. לא שחשבו שעשו להיות מדינה יהודית בארץ ישראל קודם ביאת המשיח, אלא מפני שאין מושג כזה של מדינה יהודית חילונית בשולחן ערוך, אין. אבל בית ספר...
בהיסטוריה היה.
מה?
אבל בהיסטוריה היה.
הבנת? לא,
בהיסטוריה לא היה.
לא היה, נכון, נכון. אגב, עדיין הם מתנגדים לנוחם. בית ספר תחכמוני היה ציוני. רב משה, אבל עדיין לא רב סולובייצ'יק, התקרב לאט לאט לציונות. וזה היה מאוד שנוי במחלוקת בעולם התורה. לדוגמה, הגדול הראשון באמריקה שלימד בישיבה אוניברסיטה לכמה שנים לפני מותו בטרם עת, בגיל צעיר, היה רב שלמה פלצ'ק, המכונה העילוי ממצ'ית, גאון גדול, אחד מתלמידים המובהקים של רב חיים, שהגיע לארצות הברית, למרות שיכול להיות ראש ישיבה מפורסם באירופה. למה? הוא אמר, אני ציוני. להיות ציוני זה היה מכת מוות בעולם התורה באירופה בשנות ה-20. בוורשה ב-1924, הרב סולובייצ'יק בגיל 21, הוא רשם באוניברסיטה החופשי, פעם ראשונה בחייו שלמד בבית ספר. וכמובן, פעם ראשונה שלמד חוכמות אחרות באופן רשמי. שם הוא למד מדע מדינה, ואחרי שנתיים עבר ללמוד פילוסופיה בברלין. לא באוניברסיטת ברלין, זה כמו מפורסם, אין דבר כזה, אלא באוניברסיטת פרידריך וילהלם, שעכשיו ידוע בשם אוניברסיטת הומבולדט בברלין. סוף סוף הוא למד בברלין 5 שנים, וגם למד מתמטיקה ופיזיקה, וכתב הדוקטורט שלו על המטאפיזיקה של הרמן כהן, רב רפורמי ופילוסוף גרמני, שחידש משהו לא מוכר לי בתורת הכרה של עמנואל קאנט. הרב רצה לכתוב את הדוקטורט שלו על הקשר בין הרמב״ם ואריסטו, שהרמב״ם לא היה כל כך אוהד עיוור של אריסטו, אבל לא, פשוט לא מצאו באוניברסיטה יועץ לדוקטורט שיכול להשגיח עליו. הצד הזה היה נורא פרובוקטיבי. רב חיים התנגד, רב חיים סולובייצ'יק התנגד בחוזקה ללימודים באוניברסיטה, עד כדי כך סכנת נפשות, נפשות literally, עד כדי כך שפעם הוא יעץ לצעיר שעדיף להתגייס לצבא של הצער ולא להשתמש בפטור שלו כניסה לאוניברסיטה, מפני שבצבא יש סכנת נפשות בחיים הפיזיים וגם לא קצת בחיים הרוחניים, אבל באוניברסיטה אי אפשר להתקיים. הוא פסק עוד שמותר לחלל שבת כדי להציל נער מגימנזיה. ונכתוב נחדו נסע לברלין ללמוד. לא יומן היום, אבל ברלין היה מרכז השכלה בעולם בעשור ה-20, וצעירים גאוניים נערו לברלין כדי ללמוד. מי למד בברלין באותו זמן שהרב למד שמה? רגע, קודם כל, צעירה בשם נחמה לייבוביץ', שהרב זכר כנערה קטנה, אבל קטנה, שישבה בספרייה עם ערימה של ספרי תנ"ך ופירושיו, שזה מגדל מעליה, לא ראתה מכל הספרים. וגם צעיר בשם רב יצחק הוטנר, שגם מתקרב לרב משה סולובייצ'יק. רב הוטנר לימים ראש ישיבת חיים ברלין בברוקלין. וגם צעיר בשם רב מנחם מנדל שנרסן, חתן לרב השישי מלובביץ', שהם הכירו היטב. לא, רב סולובייצ'יק למד הנדסה בסורבון בצרפת. הרבי מלובביץ' למד הנדסה בסורבון. בברלין הוא למד פילוסופיה, פוליטיקה כמו הכל. הם הכירו היטב אחד את השני. הרב הזכיר שהרבי, הרבי לעתיד, עדיין לבש בכל יום בברלין בגדי חסידות. וכנראה כל יום אחרי לימודים הלך לטבול במקווה. בהרבה כיתות ישב, הזין באוזן אחד ולמד תורה. וגם שמר תענית, צום, פעמיים בשבוע, הכל כדי לשמור על מעמדו הרוחני בברלין. וזה עניין בעל חשיבות גדולה גם לרב. הפיתויים והניסיונות האינטלקטואליים היו עמוקים. פעם אמר בשיעור שהוא שרב, וגם כתב את זה בכותרת לספר הראשון איש הלכה, איך הוא שרד? דמות יוגנו של אביו נראתה לו בחלום.
כמו יוסף.
הוא יוסף. הוא ראה בברלין בכל זמן שהיה איזה אתגרים, דמות של אביו. וגם הוא הצטרף בשנה ראשונה שמה לסמינר לרבנים הילדסהיימר בברלין, תחת מנהיגות של השרידי אש, רבי חיל יעקב ויינברג, הוא לא היה תלמיד רשמי. אגב, גם הרבי מלובביץ' לא היה תלמיד רשמי בפרידריך וילהלם, הוא ישב ולמד בכיתות. אבל הרב לא תלמיד רשמי בסמינר הילדסהיימר, אבל שמע שיעוריו והידי קשרים חמים איתו. ואחריו, עוד יותר 35 שנה אחר מכן, הוא חיבר עם עוד גאון גדול בשם רב חיים הלר, שהיה לו בית מדרש ותלמידים בברלין, אף חיבב אותו וכיבד אותו אולי יותר מכל רב אחר חוץ מאביו. רב הלר היה גאון אמיתי, גם בקי בשיטות מחקר המודרניות, ובסוף חייו הוא היה שכן בוושינגטון הייטס בישיב אוניברסיטה. וגם במשך שנותיו בברלין היה לרב התכתבות רגילה עם אביו, שיצא לאור לפני כמה שנים ספר על ידי בנו של רב יוסף בר, חיים סולובייצ'יק, רב היסטוריון, שנקרא אגרות הגריד הלוי, אגרות הגון יוסף דוב הלוי, על ענייני תורה והשקפה. זה מאוד חשוב שרב משה היגר לארצות הברית ב-1929 להיות ראש ישיבה בישיבת רבי ניצק החונן אחרי מיטת העילוי ממצ'ית, וזה היה המכתבים שלהם אחד לשני. וזה מאוד מאוד מעניין, כל המכתבים האלה. אחד הוא קיבל מהדוד שלו, רב נחם קרקובסקי. אז נכון, יש מושג של קלטה ליטווק, אבל אני רק רוצה לכתוב לקרוא את ההקדמה. זה כמה ימים שאני מכיר את עצמי לארוך אליך דבריי, אבל לא מלקחת מצב בריאותי נתרופף הרבה. הוא כתב את זה 3.5 חודשים לפני מותו, רב מנחם קרקובסקי, 1929. גם נבוכותיי האחרונים מגמרת עצמי אגמת נפש מרבה, והדבר הזה גורם לי טרדת נפש מרוב צער גדול, ולא מצא את חביבי היקר לי מכל יקר. אולי מה שלומך חביבי כנפשי, הבן יכיר לי כישון עיניי. חביבי, אם לא יקשה לך הדבר, עוד פעם, תוך 4 חודשים הוא נפטר, אבקשה לשלוח אליי את אשר אמרת ביישוב דברי הרמב״ם, במה שכתב דסיר משתלח מחפר על עשה ולא תעשה ולא תשובה. יש לי עניין רב בזה. הוא כתב פירוש על הרמב״ם בשם עבודת המלך, אבל רק חלק אחד נשרד השואה, שער הפירוש הלך. אבל זכורני כי אתה אמרת לי פעם כי יש לך בזה דברים טובים, הועיל נא להודיע אפילו בקצרה אם יכבד עליך להאריך. זה מכתב מידוד לאחיין שלו. וגם הדיאלוגה בין הרב סולובייצ'יק ואביו, נשוב לזה בעוד כמה דקות. ב-1931 הרב התחתן עם טניה לויט מווילנה, בעצמה בעל דוקטורות בנושא החינוך, והיא כמו אמא שלו קצת פתוחה, חכמה גדולה, ונהייתה לשותף שלו בישיבה בבוסטון שביחד הם יסדו. השידוך נעשה ידי שני אחים שלה שהם גם למדו בברלין. לאורך שנים היא כיושבת ראש ועד החינוך קבעה תכנית הלימודים בישיבה. אבל באותו שנה, 31, הרב הגיש בקשה למשרת מורה צדק בווילנה ולא קיבל. הראשון לשלוש פעמים בחייו שהוא הגיש בקשה לתפקיד ולא קיבל. מי שכן קיבל את התפקיד הזה הוא נספה בשואה. אכן הרב ואשתו עברו לארצות הברית 1932 על סמך הזמנה רשמית מישיבה להיות רם בישיבה בשיקגו. הגבלות הגירה בארצות הברית דרשו שיהיה לכל מגר תפקיד, זה יהיה בתוך הדיכאון הגדול. אבל הרב בכלל לא הגיע לשיקגו, לא היה להם כסף לישיבה לרם נוסף, וגם ברבי יצחק חונן לא היה לו משרה. מה לעשות, תוך כמה חודשים הזמין אותו להיות הרב הראשי בעיר בוסטון. אז בוסטון, מסצ'וסטס. אז הוא עבר לבוסטון, הוא היה תושב בוסטון עד סוף חייו, 60 שנה. שם הוא מצא מדבר רוחני, המארצות בולטת, הזקנים שומרי שבת והנוער נדר מבית הכנסת בלי חינוך יהודי ונטול משמירת המצוות, אפילו התעניינות במצוות. תוך כמה שנים הרב ואשתו הקימו ישיבה יסודית על שם הרמב״ם, עדיין נקרא שם הרמב״ם, מיימנידיס באנגלית, וגם זה היה שנוי במחלוקת. רוב המשפחות שם בשביל לגייס ביניהם לחינוך יהודי היה נגד ישיבה, נגד ברתיחות. החלום האמריקאי היה שבניהם ילמדו בבית ספר יסודי להיות אמריקאים טובים, לא בישיבה.
אז לא שוכח. זה היה בעיר עצמה, זה היה בברוקלין, זה לא היה בעיר עצמה.
ברוקלין? לא, זה ברוקסברי. לא ברוקסברי, היום זה בברוקלין. בכל מקרה היה רב של בוסטון, אבל כולם סירבו לשלוח את בניהם ולא תרמו כסף. אבל לאט לאט הרב גייס כסף והתחיל לימודים עם קבוצה קטנה מאוד של תלמידים בסלון שלו. אחריו בבית כנסת ועוד בית כנסת, ותוך 10 שנים מצאו בניין. החינוך שמה במיימנידיס ברמב"ם ועד היום היה מעורב. בנים ובנות ביחד לכל הלימודים. ובדפוס חוזר במשך חייו יש עדיין מחלוקת, עדיין עד היום מחלוקת, על תמיכתו של הרב סולובייצ'יק לחינוך מעורב. יש אלו שמתעקשים שהרב ראה חינוך מעורב רצוי לכתחילה, שבנים ובנות ילמדו אותו דבר, ויש טוענים שהרב התנגד לחינוך מעורב, אבל פה לא יהיה לו ברירה. אין כמעט ולא לפרנס בית ספר אחד, שניים היה אי אפשר, אז בדיעבד הוא התיר. אז מה הפתרון? לכתחילה בדיעבד אסור. אז אני חוזר, פשוט לא יודעים. הוא חי במצב ייחודי שהוא כמעט לא כתב, ומשהו כן כתב, הוא לא רצה להציל לאור, זה המנהג בריסק, לא לכתוב ולא להציל לאור, מפני השאיפה לשלמות. איך אפשר להוציא משהו לאור, אם תעלה בעוד שנתיים סברה חדשה, או קושיה שמפריחה את הסברה. רב חיים לא כתב, לא ספר הלכה, לא תשובות, מה שנקרא חידושי רב חיים, על הרמב״ם, על השס, הוציא לאור בניו אחרי מותו. מפני שהצד השני של ויכוח, אם לא מוציאים לאור, תוך דור אחד, כל תורת רב חיים היה נשכחת. ובכן יש הרבה הרבה מחלוקות מודרניות, סטטוס של נשים ביהדות, אחת הבולטות, הקפות לנשים עם ספר תורה, שפשוט מתווכחים עד היום על עמדת הרב. מפני שהוא לא כתב וגם אמר דברים לכאורה סותרים לאנשים שונים.
גם
לימד גמרא לבנו,
והיה
תקדים, זה היה... כן, רק פעם אחת. אז מה באמת חשב, הנה, מה באמת חשב הרב על חינוך מורב? אז עוד פעם, הוא אמר דברים נפרדים לתלמידים נפרדים, עוד אלמנט מעניין באישיותו. מצד אחד, הוא לא שינה טבע בית ספר, אפילו כשהיה לו כסף, עד היום זה חינוך מורב, ואין להם בעיות עם כסף היום. מצד שני, כן, כמו שאמרת, הוא העביר השיעור הראשון בתלמוד לסטודנטיות בסטרן קולג', אבל השיעור שלו בריץ אף פעם לא היה מורב. הוא לימד שם רק לתלמידים, לא לתלמידות. השיעור שלו לא היה מורב. אז לכתחילה זה בדיעבד, פשוט הוויכוח ממשיך, זה לא ברור. מה שכן ברור הוא שישיבת הרמב״ם הצילה דורי דורות של צעירים מהתפללות, ומהקהילה בבוסטון הוא אסף כסף, אבל עדיף שהם ישלחו לו את בניהם ובנותיהם ללמוד בישיבה. הוא רואה להוסיף שלימודי חול בישיבה, הלימודי חול היה ברמה גבוהה מאוד. תוך 20 שנה הישיבה גדלה שכל אגם בית ספר יסודי והוא בית ספר תיכון, אבל אחרי שהוא לימד ברבי יצחק אלחונן, מה קרה? ביום שלישי בבוקר הוא טס מבוסטון לניו יורק, היה בניו יורק שלישי, רביעי, חמישי, הגיד שני שיעורים בזמן, הוא הוסיף שיעור אחד, ואז טס בחזרה ביום חמישי לבוסטון. מוצאי שבת יש שיעור בבוסטון, בשלישי בערב יש שיעור בבית כנסת במנהטן ששמו מוריה, אוקיי? ביום שישי נפגש עם התלמידים ברמב״ם בבוסטון, התפלל בישיבה כל שבת, ושתו הייתה אחראית על סדר הלימוד וגם על הנהלת היומיומי בישיבה. אוקיי, רגע אחד. 1935, לפני שהוא הקים את הישיבה בבוסטון, בימי העומר, הרב נסע לארץ ישראל להיות מועמד לבחירות לרב הראשי של תל אביב. הוא בא מהסכמה מרב אברהם דובר כהנא שפיר, רב מקובנה. יש חששות שבמשך הנסיעה הארוכה באונייה הם כבר בחרו במישהו אחר, כך שנסיע לו עכשיו. במי בחרו? מה? לא. לתל אביב. בחרו ברב משה אביגדור עמיאל מאנטוורפן. הוא היה רב ראשי לתל אביב. מי היה במקום השני בבחירות? יודעים? הרב הרצוג. לא, רב קוק היה רב ראשי, ותוך כמה חודשים הוא כבר נפטר. אבל במקום שני, רב הרצוג, רב ראשי של דובלין, שלא נבחר לרב ראשי לתל אביב, תוך שנתיים נבחר לרב ראשי של ארץ ישראל. אי אפשר שנסיע לארץ Tiel Ashav, who became a Rav Kook, Shekvar Yachole Mesukan, Abel Zachar Etev, et Sabo Reb Chaim Mivolozhin, Reb Chaim Soloveitchik, והיה תלמיד מובהק של הנציב, שהנציב עכשיו, במתי שילוב המשפחות, היה סבא רבא רבא של הרב סולובייצ'יק. בירושלים הרב העביר שיעור בישיב המרכז הרב, הגיעו תלמידים ותיקים שהיו בוולוז'ין וחברון, אחרי השיעור כתב הרב נריה, זכרה של וולוז'ין קם וניצב לנגד עינינו במלוא יפעתו והודו. שלשלת המסורה ממשיכה מבית הלוי לבנו רב חיים, לבנו רב משה, ועכשיו עורך המכובד הגאון הצעיר רב יוסף בר. אכן הבית הלוי לא אכזב, הרגשנו כמו שאנחנו שומעים את השיעור של רב חיים. למה לא בחרו אותו למשרד בתל אביב? נו, היה צעיר, אבל זה מום עובר. אביו רב משה בעצמו שלח מכתב לבד לקדם את מועמדו בלי הצלחה. אז כבר ראינו שהרב ישב על מדוכה בין בריסק לברלין בשנות ה-30, הוא עדיין חבר ופעיל באגודת ישראל, הוא לא היה קשור בכלל לציונות הדתית עד אחרי השואה. לכן בחרו ברב עמיאל מועמדו של הציונות הדתית. עוד נשוב לנקודה הזאת, שזה נדיר מאוד שגדול בתורה שונה את עמדתו על נושא חשוב, אבל לא רב סולובייצ'יק, הוא עקב אחרי השיעורה כנכון וראוי האמת לפי שעה. כמה זמן יש לי? עוד חמש דקות, אני מדלג על משהו. בסדר, אני מסיים. זה היה ביקור היחיד שלו בארץ, היחיד שלו. למה? אם בחצי שנה של חייו הזדהה כל כך עם המזרחי הציונות הדתית, אז למה לא הוא חזר לארץ? אז עוד נשוב לזה בשיעור הבא, אבל תדע שזה מסתורין כמו כמה דברים בחייו.
זה בלתי אפשרי.
אוקיי, רגע אחד. רציתי ללמוד היום כמה קטעים מאיש ההלכה וגם מהאגרות שלו, אבל רב שנבול כבר הגיע, אז אני נסיים פה. ובסוף בעוד חודש עם החלק השני נדון בעניינים האלו. איך הוא הגיע לישיב האוניברסיטה מבוסטון? לא מאמינו אותו. איך הרב נהיה למנהיג של אורתודוקסיה המודרני או המרכזי לא חרדי בארצות הברית? למה הוא לא קיבל בדרך כלל את הכבוד הראוי לו מעולם הישיבות? מתי ולמה שינה עמדתו על הציונות, ובכלל מה היה דעותיו על הציונות, על מדינת ישראל, על תהליך הגאולה? למה לא חזר לארץ? מה השפלה שלו עד היום על עולם התורה, ואיזה בעיות וקשיים הוא השאיר אחריו, ומה מורשתו? כל זה בפעם הבאה. תודה רבה.